שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות תפילה, בפרק 11 ובו 21 הלכות. הלכה א', כל מקום שיש בו 10 מישראל, צריך להכין בו בית שיכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה, כי אין תפילה בציבור פחות מ10. וכן אמרו חז"ל, כל בי 10, כל בן 10, השכינה שורה. במקום זה נקרא בית הכנסת, וכופין בני העיר זה את זה, לבנות להם בית הכנסת, ולקנות להם ספר תורה, נביאים וכתובים, שיקרא בהם כל מי שירצה לקרוא מן הציבור, ודווקא בימיהם שלא הותר לכתוב אל התורה נביאים וכתובים בלבד, אבל בימינו חייבים לקנות גם ספרי התלמוד, ללמד בהם לקטנים ולגדולים. הלכה ב', כשבונים בית הכנסת, אין בונים אותו אלא בגובעה של עיר, שנאמר, בראש אומיות תקרא, מגבין אותו עד שיהיה גבוה מכל חצרות העיר, שנאמר לרומם את בית אלוקנו, ואין פותחים פתחי הכנסת, אלא במזרח, שנאמר והחונים לפני המשכן קדמה, אבל יושבי ארצות המערב שמתפללים לצד ארץ ישראל, שהיא במזרח, אין עושים הפתח אלא במערב, כדי שיהיו משתחווים נגד האחל העומד במזרח בית הכנסת. ובונים בו היכל שמניחים בו ספר תורה, ובונים היכל זה ברוח שמתפללים כנגדו באותה העיר, כדי שיהיו פניהם אל מול ההיכל כשיעמדו לתפילה. הלכה ג', ומעמידים בימה באמצע הבית כדי שיעלה עליה קורא בתורה, או מי אשר אומר לעם דברי כיבושים, דברי מוסר ותוכחה, הכובשים את ליבו של אדם ומכניעים אותו, כדי שישמעו כולם. וכשמעמידים התיבה שיש בה ספר תורה, מעמידים אותה באמצע, בין צפון לדרום, ואחורי התיבה כלפי ההיכל, ופניה כלפי העם. הלכה ד', כיצד העם יושבים בבתי כנסיות? הזקנים יושבים ופניהם כלפי העם, ואחוריהם כלפי ההיכל, וכל העם יושבים שורה לפני שורה, ופני השורה לאחורי השורה שלפניה, עד שיהיו פני כל העם כלפי הקודש, כלפי ההיכל, וכלפי הזקנים וכלפי התיבה. ובעת ששליח ציבור עומד לתפילה, עומד בארץ לפני התיבה, ופניו לפני הקודש כשאר העם. הלכה ה', בתי כנסיות ובתי מדרשות נוהגים בהם כבוד ומכבדים אותם, מתעתעים אותם, ורבנו יעקב ברבי יקר היה מכבד בזקנו לפני ארון הקודש. ומרביצים אותם, אחרי הכיבוד, אחרי הטיטול מזלפים אותם במים, כדי להרביץ ולהשכיב את האבק. ונוהגים כל ישראל בספרד ובמערב, בארצות שמעבר לים התיכון מערבה, בשנער בבל, ובארץ הצבי היא ארץ ישראל, להדליק אששיות מנורות בבתי כנסיות, ולהציע בקרקעם מחצלאות שטיחים, כדי לשב עליהם, ובערי אדום ארצות הנוצרים, יושבים שם על הכיסאות. הלכה ו', בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון שחוק והיטול ושיחה בטלה, ואין אוכלים בהם ואין שותים בהם, ואין נאותים בהם, אין מתקשטים בהם, ואין מטיילים בהם, ואין נכנסים בהם בחמה מפני החמה להיות למחסה מחום השמש, ובגשמים מפני הגשמים, והחכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק. הלכה זין, ואין מחשבים בהם חשבונות, אלא אם כן היו חשבונות של מצווה, כגון קופה של צדקה ופדיון שבועים וכיוצא בהם, ואין מספידים בהם אלא הספד של רבים, כגון שיש שם הספד גדולי חכמי אותה העיר, שכל העם מתקבצים ובאים בגללם. הלכה אחת, היה לבית הכנסת או לבית המדרש שני פתחים, לא יעשינו כפנדריה, קיצור דרך, כדי שיכנס בפתח זה, ויצא בפתח שכנגדו לקרב הדרך, שאסור להיכנס בהם אלא לדבר מצווה, שלא יזלזל במוראו, והכתוב אומר, ומקדשי תיראו, וכל בית כנסת מעין מקדשו, כמו שדרשו חכמנו זיכרונם לברכה לפסוק, והיה להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. הלכה ת', מי שצריך להיכנס לבית הכנסת לקרוא תינוק, או חברו ייכנס ויקרא מעט, או יאמר שמועה דבר הלכה, ואחר כך יקרא חברו, כדי שלא ייכנס בשביל חפציו בלבד. ואם אינו יודע, יאמר לתינוק מן התינוקות, קרא לי הפסוק שאתה קורא בו, או ישעה מעט בבית הכנסת ואחר כך יצא, שהישיבה שם מעסקי המצוות היא שנאמר, אשרי יושבי ביתך. הלכה י', מי שנכנס להתפלל או לקרות, מותר לו לצאת בפתח שכנגדו כדי לקרב את הדרך. אבל הרמב״ם אומר שאין שום יותר מועיל להיכנס לבית הכנסת מתחילה על מנת לעשות אותו קיצור דרך. ומותר לאדם להיכנס לבית הכנסת במקלו, במנעלו ובהפונדתו ובאבק שעל רגליו. ואם היה צריך לרוק, ירוק בבית הכנסת. ובלבד שישפשפנו ברגליו. או יש שם גמי שאין הרוק נראה בתוכו. אבל אם הרוק נראה, אסור. כמו שאמרו בירושלמי שם, הרוקק בבית הכנסת כרוקק בבבת עינו. הלכה י' א', בתי כנסיות ובתי מדרשות שחרבו, בקדושתם הם עומדים, שנאמר והשימותי את מקדשכם, אף על פי שהם שוממים, בקדושתם הם עומדים. כשם שנוהגים בהם כבוד ביישובם, כך נוהגים בהם בחורבנם, חוץ מכיבוד וריבוץ שאין מכבדים אותם, ואין מרביצים אותם. עלו בהם הסבים, תולשים אותם, מניחים אותם במקומם, כדי שיראו אותם העם, ותאור רוחם, מחמת עוגמת נפש, ויבנו. הלכה י' ב', אין סותרים בית הכנסת כדי לבנות אחר במקומו, או במקום אחר, אבל בונים אחר ואחר כך סותרים זה, שמא ירה להם אונס ולא יבנו. אפילו כותל אחד ממנו בונה חדש, לצד הישן, ואחר כך סותר הישן. הלכה י' ג', במה דברים אמורים שאין סותרים טרם שבונים? שלא חרבו יסודותיו או שלא נטו כתליו ליפול. אבל אם חרבו יסודותיו או שנטו כתליו ליפול, סותרים אותו מיד ומתחילים לבנות במהרה, ביום ובלילה, שמא תדחק השעה וישאר חרב. מסופר שרב רשי ראה בקיאים בבית הכנסת שבעירו מטה מחסיה, סתרו את הבית כנסת והכניס מיטתו שם, מחשש שמא התעצל בבניינו. והואיל והחמה והגשמים יצערו, יזדרז בבניינו, ולא הוציאה את המיטה עד שגמר כל הבניין לרבות המרזבים. הלכה י' ד', מותר לעשות בית הכנסת, המיוחד לתפילה בלבד, בית המדרש, המיוחד ללימוד תורה ברבים. אבל בית המדרש אסור לעשותו בית הכנסת, שקדושת בית המדרש יתרה על קדושת בית הכנסת, ומעלים בקודש ולא מורידים. וכן בני העיר שמחרו בית הכנסת, יש להם לקח בדמיו תיבה, מחרו תיבה, יש להם לקח בדמיה מטפחות, מעילים, או תיק לספר תורה. מחרו מטפחות או תיק, לוקחים בדמיו חומשים, גיליונות קלף, שכתוב בהם חומש, אחד מחמישה חומשי תורה, ואין קדושתם חמורה כקדושת ספר תורה, שכל חמישה חומשי תורה כתובים בו. מחרו חומשים, לוקחים בדמיו ספר תורה. אבל אם מכרו ספר תורה, על תנאי יתר מכירת ספר תורה, אין לוקחים בדמיו אלא ספר תורה אחר, שאין שם קדושה למעלה מקדושת ספר תורה, וכן במותריהם. זאת אומרת, אם מכרו חומשים, וקנו ממקצת הדמים, ממקצת הכסף, ספר תורה, אל יקנו ממה שנשאר מהכסף, ממותר הכסף, דבר שקדושתו פחותה. הלכת עזבב, וכן אם גבוה מאות לבנות בית המדרש או בית הכנסת או לקנות תיבה או מטפחות ותיק או ספר תורה ורצו לשנות כל מה שגבו, אין משנים אותם אלא מקדושה קלה לקדושה חמורה ממנה. ולא מפני שיש קדושה במאות הללו, שהרי עדיין לא באו לשימוש קדושה, אלא מחמת נדר שנדר הציבור לבנות בית הכנסת על ידי הנתינה הזאת מוטל עליו לקיימו. כדין כל נודר נדר לדבר שבקדושה. ואומנם, אם רצו להוציא את המאות הללו לצורך מצווה אחרת, ויקיימו את נדרם להקים בית כנסת אחר, הרשות באדם, כי אין שום קדושה בגוף המאות. אבל אם עשו מה שגבו לעשות והותירו, משנין המותר לכל מה שירצו, שהרי קיימו מה שקיבלו עליהם, והמאות, הכסף לכשעצמו, אין בו כל קדושה. וכל כלי בית הכנסת, כגון הבימה, שעולים עליה לקריאת התורה וכיוצא בזה, כבית הכנסת. פרוכת, וילון הפרוס של הארון שמניחים בו הספרים, כמטפחות הספרים, מפני שלפעמים פורסים אותם תחת ספר תורה, לפיכך קדושתה כקדושת מעילי הספרים. ואם יתנו עליהם, מתחילה, כשיחדו אותם לספר תורה, יתנו שיהיו מותרים להשתמש בהם תשמישי חול, הרי הם כפי התנאי, ומותר להשתמש בהם כרצונם. הלכת את זין, במה דברים אמורים שמותר למכור בית הכנסת? בבית הכנסת של כפרים, שאין אנשים ממקומות אחרים רגילים לבוא לשם, שלא עשו אותו אלא דעת בני הכפר לבדם, שיהיה להם להתפלל בו, שאם רצו כולם למוכרו, מותרים. אבל בית הכנסת של קרחין, של עיר גדולה, עיר ואם בישראל, הועיל ועל דעת כל אנשי העולם נעשה, שיבוא ויתפלל בו כל הבא אל המדינה נעשה של כל ישראל, ואין מוכרין אותו לעולם. שאין בני הקרח הבעלים המיוחדים שבית כנסת זה, כי כל ישראל בעליו הם, ואפילו בידוע שלא סיוע אנשים מחוץ לעיר בהוצאות בניינו, בכל זאת, הועיל ועל דעת מתפללי כל אנשי העולם נעשה, שיבואו בו הרי קדושתו חמורה, ואין רשות לאנשי העיר למוכרו. הלכה י"ז, בני הכפר שרצו למכור בית הכנסת שלהם, או לבנות בדמיו בית הכנסת אחר, או לקנות בדמיו טבע או ספר תורה, צריכים להתנות על הלוקח שלא לעשות אותו לא מרחץ ולא בורסקי, והוא המקום שמאבדים בו את האורות, ולא בית התבילה, ולא בית המים, לכביסה או למי רגליים. ואם יקנו שבעה טובי העיר, נכבדי העיר העוסקים בצרכיה על דעת הציבור, במעמד אנשי העיר, בשעת מחירה, זאת אומרת שהם פרסמו את המחירה, שיהיה לוקח מותר לעשות בו כל אלו, מותר. הלכה יותחיית, וכן הם יתנו שבעה טובי העיר, בשעת מחירת בית הכנסת, במעמד אנשי העיר על מותר אדמים, שיהיו חולים, הרי הם חולים. כשלוקחים אדמים ובונים מהם בית הכנסת אחר, או שיקנו מהם טבע או מטפחות ותיק, או חומשים או ספר תורה, השאר יהיה חולים כמו שיתנו, ויעשו בהם מה שירצו, אפילו תשמישי חול. הלכה יותת, וכן אם קיבלו עליהם כל אנשי העיר, או רובם, אדם אחד, שהוא יהיה המפקח על עסקי בית הכנסת, ויעשה בו מה שירצה, כל מה שעשה, עשוי, והוא מוכר ונותן לבדו כפי מה שיראה, ויתנה כפי מה שיראה. אמר רב אשי, בית הכנסת של מטה מחסיה, אף על פי שמכל העולם באים אליו להתפלל, כמה שנתנו את הכסף לבניינו על דעתי, שעשה בו כרצוני, הרשות בידי למוכרו, אם ירצה. הלכה כף, כשם שמותר להם למכור בית הכנסת, כך נותנים אותו במתנה. שאילו לא היה להם לציבור הנייה במתנה זו, לא נתנו, והרי כמחירה. אבל לא מזכירים אותו ולא ממשכנים אותו, שמאחר שנשאר בקדושתו, איך הלוקח ישתמש בו לצרכיו החילוניים, מה שאין כן במחירה גמורה שאז פקעה הקדושה מבית הכנסת וחלה על דמיו, ודווקא בדרך שמורידים אותו מקדושתו, אבל לשאיל ספר תורה לקרוא בה אפילו משל רבים ליחיד, מותר. וכן כשסותרים בתי כנסיות לבנותם, מותרים למכור ולחליף ולתת במתנה לבנים והעצים והאפר שלהם, אבל להלוותן אסור, שאין הקדושה עולה מסתלקת מהן, אלא בדמים או בהניה שהיא כדמים. הלכה כ"א, רחובה של עיר, כיכר עירונית רחבה ופנויה, אף על פי שהם מתפללים בו בתעניות ציבור ובמעמדות, ידע שמעמדות כל ישראל להריהם נחלקו ל-24 מעמדות, מעמד לשבוע, היו שולחים את שליחיהם הממונים לעמוד על קורמן תמיד בירושלים, והם הנקראים אנשי מעמד. אם כן, במעמדות, מפני שהקיבוץ רב, ואין בתי כנסיות מכילים אותם, אין בו קדושה, מפני שהוא הרי, הוא זמני, והוא לא נקבע לתפילה. וכן בתים וחצרות, שהם מתקבצים בהם לתפילה, אין בהם קדושה, מפני שלא קבעו אותם לתפילה בלבד, אלא הרי מתפללים בהם כאדם שמתפלל בתוך ביתו. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם, בספר אהבה בלכות תפילה, שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, אנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות תפילה, בפרק 12 ובו 24 הלכות. הלכה א', משה רבנו תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית, כדי שלא ישעו שלושה ימים בלא שמיעת תורה. ועזרה תיקן שיהיו קוראים כן במנחה בכל שבת, משום יושבי קרנות, אותם אנשים שאינם רגילים לבוא לבית המדרש, אלא יושבים בקרנות של העיר ועוסקים בדברי שיחה ובתלה. וגם הוא תיקן שיהיו קוראים בשני ובחמישי שלושה בני אדם, כי משה רבנו לא תיקן, אלא שיקרא אדם אחד שלושה פסוקים ולא יותר, או שלושה אנשים שלושה פסוקים, ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה מסיני. הלכה ב', ואלו הם הימים שקוראים בהם בתורה בציבור, בשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ובתעניות ובחנוכה ובפורים ובשני ובחמישי שבכל שבוע ושבוע, ואין מפטירים בנביאים אלא בשבתות וימים טובים ותשעה באב בלבד, כי ימי החול הם ימי מלאכה וקשה להכביד על הציבור להאריך הרבה בקריאה. הלכה ג', אין קוראים בתורה בציבור בפחות מעשרה, כי אין דבר שבקדושה פחות מעשרה. אנשים גדולים, פרט לקטנים, שהם פחותים מ-13 שנה. בני חורין, חוץ מעבדים כנעניים. וכן אמרו מעשה ברבי אליעזר, שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה, שחרר עבדו והשלימו לעשרה. והם קוראים פחות מעשרה פסוקים, וידבר עולה מן המניין, וידבר השם אל משה לאמור, מצטרף למניין עשרה פסוקים, אף על פי שאין ללמוד ממנו כלום. ולא היו הקוראים פחות משלושה אנשים, כנגד כהנים, לוויים וישראלים, ואין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. הקורא בתורה והגיע לפרשה חדשה, אינו פוסק בה עד שיקרא ממנה שלושה פסוקים. וגזרו את זה משום הנכנסים שלא נכחו בקריאת הפרשה הקודמת, ואם נפסיק הקורא בסוף שני הפסוקים הראשונים, יחשבו שלא קרה זה אלא שני פסוקים בלבד, והרי אין קוראים פחות משלושה פסוקים. והם משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים. מי שקרא והגיע לסוף פרשה, אל יפסיק קריאתו לפני שני הפסוקים האחרונים של הפרשה. גזרה משום היוצאים מבית הכנסת שיסברו שהעולה אחריו לא יקרא אלא שני פסוקים האחרונים בלבד. ולא יקרא הקורא פחות משלושה פסוקים, כנגד תורה, נביאים וכתובים. ואפילו פרשה שלמה, אם אין בה אלא שני פסוקים, כגון וביום השבת, אינו קוראה בפני עצמה. הלכה ד', שלושה שקראו עשרה פסוקים, שניים קוראים שלושה, שלושה, ואחד ארבעה. ובין שהיה קורא ארבעה ראשון או אחרון אמצעי, הרי זה משובח. זאת אומרת, אין לנו מקפידים לומר דווקא אחרון נקרא ארבעה פסוקים משום מעלים בקודש ולמורידין, אלא כל אחד מהם הרשות בידו לקרותם. הלכה א', כל אחד ואחד מן הקוראים פותח ספר תורה ומביט למקום שהוא קורא בו, ואחר כך אומר ברכו את השם מבורך, וכל העם עונים ברוך השם המבורך לעולם ועד, וחוזר ומברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, וכל העם עונים אמן. ואחר כך קורא עד שישלים לקרות וגולל הספר ומברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, היא התורה שבכתב, וחיי העולם נטע בתוכנו, היא התורה שבעל פה, ברוך אתה השם, נותן התורה. הלכה ו', אין הקורא בתורה רשאי לקרות בתורה, עד שיחלה אמן מפי הציבור, אמן של ברכת התורה, כי רק אז ישמעו את קריאת הקורא. קרא וטעה, אפילו בדקדוק עוד אחת, מחזירים אותו, עד שיקראנה בדקדוק, ולא יקראו שניים בתורה, אלא אחד לבדו. כי יש לנו כלל שאומר, אין שני קולות נשמעים כאחד. קרא ונשתתה, יעמוד אחר תחתיו, ויתחיל ממקום שהתחיל הראשון שנשתתק, מברך בסוף. ואינו מברך לפניה שכבר ברך הראשון, ואף על פי שהראשון ברך בתחילתה והשני בסופה, אין בכך כלום. שאין הקפדה לעולים שיברכו, אלא לפסוקים שהתברכו לפניהם ולאחריהם. תדע שמתחילה לא תקנו, אלא שראשון לקרואים מברך לפניה, ואחרון מברך לאחריה. והאמצעים לא ברכו כלום, אלא משום גזרה תקנו החכמים שכולם יברכו. הלכה זין, אין הקורא רשאי לקרות עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות. מנהגם היה שכל העולה לתורה היה קורא בעצמו לפני הציבור. וכיום שאין הכל בקיאים בטעמי הקריאה ובדקדוקיה, אין הציבור יוצאים בקריאת אלו. מפני שכל אחד בעיניו כי יודע, ואם לא ירשו לקרוא יבוא להתקוטט עם השליח ציבור, לפיכך תקנו שאינו קורא להשליח ציבור הבקי בקריאה. מכל מקום גם העולה קורא בנחת עם השליח ציבור, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. ואפילו חזן הכנסת, שליח ציבור, או ראש הכנסת, מנהיג הציבור בבית הכנסת, אינו קורא מעצמו עד שאומרו לו הציבור, או גדול שבהם, לקרות, שאין אדם מבזבז לו, שלא יהיה נראה כאילו נוטל חלק לעצמו בשביל גדולתו, וצריך אחד לעמוד עמו בשעת קריאה, כדי חזן עומד עם הקוראין. כלומר, אפילו כשהחזן בעצמו קורא, אינו עומד לבדו לפני התורה. כי כשם שהתורה ניתנה על ידי סרסור, על ידי מתווך, שנאמר אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם, כך אנו צריכים לנהוג בה על ידי מקשר ומתווך. הלכה חד, הקורא יש לו, מותר לו, לדלג ממקום למקום בעניין אחד, כגון אחרי מות ואח בעשור, שבפרשת אמור אל הכהנים, שהיה כהן הגדול קורא ביום הכיפורים בבית המקדש, כמפורש במסכת יומה, ושתיהן מדברות בעניין יום הכיפורים, והוא, ובלבד, שלא יקרא על פה, שאסור לקרות שלא מן הכתב, אפילו תיבה אחת. דברים שבכתב, אתה לא רשאי לומר אותם בעל פה. ולא ישאה בדילוג, אלא כדי שישלים התורגמן תרגום הפסוק. שאם הוא ישאה יותר מדי, נמצא ציבור, יושב בתל ומצפה, ואין זה כבוד הציבור. הלכה תת, כיוון שהתחיל הקורא לקרות בתורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה, אלא הכל שומעים ושותקים ומשימים ליבם למה שהוא קורא, שנאמר, ואוזני כל העם אל ספר התורה. ואסור לצאת מן הכנסת בשעה שהקורא קורא, ועוזבי השם יחלו, זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא. הוא מותר לצאת בין איש לאיש, אבל לספר אפילו בין איש לאיש אסור. ומישהו עוסק בתורה תמיד, ותורתו אומנותו, מותר לו לעסוק בתלמוד תורה בשעה שהקורא קורא בתורה. ולדעת הריף, אם אין בבית הכנסת 10 אנשים המבינים בתורה, חוץ ממנו, אסור לו לעסוק בתלמוד תורה. הלכה י' מימות עזרה נהגו שיש שם תורגמן מתרגם לעם מה שהקורא קורא בתורה, כדי שיבינו עניין הדברים. כי לא היו מבינים אלא ארמית בלבד, והתורגמן היה מתרגם דברי הקורא בארמית. והקורא קורא פסוק אחד בלבד ושותק, עד שיתרגם אותו התורגמן וחוזר וקורא פסוק שני. ואין הקורא רשאי לקרות למתורגמן יותר מפסוק אחד, כדי שלא יתה התורגמן המתרגם על פה. הלכה י' א', אין הקורא רשאי להגביע קולו יותר מן המתרגם, והמתרגם לא יגביע קולו יותר מן הקורא, כדי שיחלקו כבוד זה לזה ויתקבלו דבריהם באוזני השומעים. ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיחלה הפסוק מפי הקורא, שאין שני קולות נשמעים כאחד. ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיחלה התרגום מפי התורגמן, ואין התורגמן נשען לא לעמוד ולא לקורא, אלא עומד באמה וביראה. כשם שניתנה התורה באמה וביראה, כך צריכים אנו לנהוג בה באמה וביראה, וגם הקורא אסור לו להישען. ולא יתרגם מתוך הכתב, אלא על פה, ואין הקורא רשאי לסייע לתורגמן, שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה, והקטן מתרגם על ידי גדול. קטן וגדול האמורים כאן הם לא בשנים, אלא במעלה ובחשיבות. ואין כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן, ולא יהיו המתרגמים שניים כאחד, אלא אחד קורא ואחד מתרגם. הלכה י"ב, ולא כל המקראות מתרגמים בציבור, מעשה ראובן, כי חוששים אנו לכבודו של יעקב אבינו, משום גנותו של ראובן, וברכת כהנים, שנאמר בה ישא השם פניו אליך, והרי זה סותר למה שכתוב אשר לא יישא פנים, והם אינם יודעים שכדאי עם ישראל יישא להם פנים, כי מאמרם במסכת ברכות, אמר הקדוש ברוך הוא ולא, וכי לא יישא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה ואכלת וסבעת וברכת, והם מדקדקים על עצמם עד כזי, שמברכים ברכת המזון אפילו כשאינם סביעים, ומעשה העגל, מין ביומר משה לארון עד ויר משה את העם וגומר, ועוד פסוק אחד, ויגוף השם את העם, כי חוששים אנו לכבודו של אהרון, שגינהו משה בפסוקים הללו לאוזני הציבור, וכן בפסוק ויגוף השם וגומר נאמר, על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. תלה הכתוב חטא העגל ועשייתו באהרון, ולפיכך אין מגלים גנותו ברבים. כולם נקראים ולא מתרגמים. במעשה אמנון במקום שנאמר, אמנון בן דוד, לא נקרא ולא מתרגם, והטעם שאינו מתרגם משום כבודו של דוד. הלכה י' ג' המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה, להראות שגדולה היא התורה מהנביא. תקנו להפטיר בנביא משום מעשה שהיה שפעם אחת גזרו על ישראל שלא יקראו בתורה. עמדו וקראו בנביאים שבעה אנשים כנגד שבעה קוראים העולים לתורה, ואף על פי שהגזרה בטלה, לא בטל המנהג לגמרי, ונקראת קריאה זו הפטרה, לפי שבשעת גזרה נפטרו בקריאה זו מקריאת התורה. המפטיר בנביא צריך לקרות בתורה תחילה אפילו שלושה פסוקים, חוזר וקורא מה שקרה שלפניו, ולא יפטיר בנביא עד שיגלול ספר תורה, כדי שיוכל גם הגולל לשמוע הפטרה מפי המפטיר. ולא יפחות מ-21 פסוקים כנגד שבעה שקראו בתורה, שכל אחד אינו פוחת משלושה פסוקים. ואם שלם העניין בפחות מאלו, אינו צריך להוסיף, ואם קרא 10 פסוקים ותרגמם המתרגם דיו, ואפילו לא שלם העניין, כי יחד עם תרגומו של התורגמן, הרי 20, פסוק אחרון חוזר, וקוראו עברית פעם שנית, הרי 21. ובנביא אחד קורא ואפילו שניים מתרגמים, שהתרגום אינו אלא להשמיע לאנשים ועמי הארץ, ובשם נביאים שאין בהם מצוות ועזרות, אין אנו מקפידים כל כך בשמיעתם. הוא מדלג מעניין לעניין אחר, מותר לדלג, כי אפילו לא יכוון השומע כל כך, אין אנו מקפידים בו, ואינו מדלג מנביא לנביא, שיש כאן תירוף הכוונה יותר מדי. אלא בנביאים ששנים עשר בלבד, כי הם נחשבים כספר אחד, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. לא רק מסוף 12 לתחילתו, שבזה אפילו מתחילתו לסופו אסור, כי יש כאן הפסק רע ואסור. וכל המדלג לא ישאה בדילוג, אלא כדי שישלים המתרגם תרגומו, משום כבוד הציבור. הלכה י' ד', הקורא בנביא יש לו לקרות לתורגמן שלושה פסוקים, והמתרגם מתרגם שלושתם זה אחר זה, ולא אכפת לנו אם המתרגם יטעה, מכיוון שאין הוראה יוצאת מדברי נביא. ואם היו שלושה פסוקים, שלוש פרשיות, לא יקרא לתורגמן אלא אחד, אחד בלבד. כי מאחר ששלושה עניינים הם, צריך לתרגם כל אחד לחוד. הלכת את וב, המפטיר בנביא מברך לפניו ברכה אחת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנביאים וכו', מברך לאחריו ארבע ברכות, ויחד עם שתי הברכות לקריאתו בתורה לפניה ולאחריה, הרי שבע, כנגד שבעה קוראים שקראו בתורה. ברכה ראשונה חותם בה, הקל הנאמן בכל דבריו, שנייה חותם בה, בונה ירושלים. ואנו נוהגים לחתום, משמח ציון בבניה. שלישית חותם במגן דוד, רביעית חותם בעניין קדושת היום, כמו שחותם בתפילה, וכן ימחל ראש חודש להיות בשבת, המפטיר בנביא מזכיר ראש חודש בברכה זו, כמו שמזכיר בתפילה. כי יום הוא שנתחייב בהפטרה, והוא גרם להזכיר גם של ראש חודש. מלאכת את זין, כמה הם הקוראים, בשבת בשחרית קוראים שבעה, וביום הכיפורים שישה, ובימים טובים חמישה, אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם, בראשי חודשים ובחולו של מועד, קוראים ארבעה. שלא להכביד על הציבור, מפני שהם ימי מלאכה, ומתוך שיש בהם קורבן מוסף, מוסיפים עליהם קורא יתר על ימי שני וחמישי. בשבת וביום הכיפורים במנחה, ובשני ובחמישי של כל השנה, ובחנוכה ובפורים בשחרית, ובימי התענית, שאנו מתענים על מה שירה לאבותינו, כגון עשרה בטבת, בשחרית ובמנחה, קורין שלושה. אין פוחתים ממניין זה, ואין מוסיפין עליהם. כי כל אלה ימי מלאכה הם, ואין להכביד בהם על הציבור יותר מדי, בשביל ביטול מלאכה. הלכה י' זין, אישה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור, קטן יודע לקרות ויודע למי מברכין, עולה ממניין הקוראים. ובזמן הזה אין קטן עולה לתורה, אלא למפתיר בלבד. וכן מפתיר עולה מהמניין, שאפילו לא קראו לפניו אלא שישה אנשים, הרי עולה למניין שבעה, אף על פי שאינו קורא בתורה, אלא משום כבוד התורה בלבד. שהרי הוא קורא בתורה. ואם הפסיק שליח ציבור בקדיש בין משלים ובין המפתיר, אינו עולה מן המניין. זה הובא בתשובת רב נתורנאי גאון, הובא בריף, כי הקדיש הפסיק בין הקוראים הקודמים למפתיר, ואין הלאה מצטרף למניין, אלא אם אמרו קדיש אחרי המפתיר. ציבור שלא היה בהם יודע לקרות אלא אחד, בימים שהיה עולה קורא בעצמו ידובר, אבל כיום נהגו ששליח ציבור קורא בקול, והעולה אינו אלא עונה אחר בלחש. עולה וקורא ויורד וחוזר, וקורא שנייה ושלישית, עד שיגמור מניין הקוראים של אותו היום. הלכה י"ח, בכל קריאה וקריאה מאלו כהן קורא ראשון, ואחריו לוי, ואחריו ישראל. ומנהג פשוט הוא היום שאפילו כהן עם הארץ קודם לקרות לפני חכם גדול ישראל, וכל מי שהוא גדול מחברו בחוכמה קודם לקרות, ואחרון שגולל ספר תורה נוטל שכר כנגד הכל, לפיכך עולה ומשלים אפילו גדול שבציבור. הלכה יוטט, אין שם כהן עולה ישראל, ולא יעלה אחריו לוי כלל. אחרי שקרא ישראל הראשון, אסור ללוי לעלות אחריו, כי אמרו ודאי הראשון כהן היה, ולפיכך קרא אחריו לוי. אין שם לוי, כהן שקרא ראשון חוזר וקורא הוא עצמו פעם שנייה במקום לוי, ומברך שנית, אבל לא יקרא אחריו כהן אחר, שמה אמרו הראשון פסול, ולפיכך עולה כהן אחר. ואפילו אם אנו יודעים באביו של הראשון שכהן היה, שמה גרושה נשא, והוליד ממנה בן זה, וחיללו מקדושת כהונה. וכן לא יקרא לוי אחר לוי, שמה אמרו אחד משניהם פסול, שאביו לקח אישה פסולה לו, והרי הבן מחולל מקדושת לוויה, וקורא בתורה כי ישראל פסול. הלכה כף, כיצד סדר הקריאה בתורה אחר התפילה? כל יום שיש בו תפילת מוסף, כגון ראש חודש וחול המועד, אחר שיגמור שליח ציבור תפילת שחרית, אומר קדיש ומוציא ספר תורה וקורא לאחד, אחד מן הציבור, ועולים וקוראים בתורה, וכשגומרים מחזיר ספר תורה למקומה ואומר קדיש ומתפללים תפילת מוסף. כבר כתב רבנו שאומרים סדר קדושה קודם תפילת מוסף, נמצא שהקדיש עולה לשתיהן כאחד. וימים שיש בהם מפתיר ומוסף, נהגו לומר קדיש קודם שיעלה המפתיר. והטעם כדי להבחין בין קריאת חובה לקריאת המפתיר בתורה, שאינה אלא משום כבוד התורה. ויש מקומות שנהגו לומר קדיש אחר המפתיר. הלכה כ"א, ובמנחה של שבת ושל יום הכיפורים, אחר שיגמור שליח ציבור תהילה לדוד וסדר הקדושה, אומר קדיש ומוציא ספר תורה, ועולים וקוראים בו, ומחזירו ואומר קדיש, ומתפללים מנחה, ואנו נוהגים שלא לומר ביום הכיפורים סדר קדושה בתפילת המנחה, אלא לאחריה, כדי להפסיק בינה ובין תפילת הנעילה. וכן בתענית קוראים במנחה, ואחר כך אומר קדיש ומתפללים תפילת מנחה, אבל ביום טוב לא נהגו לקרות במנחה. הלכה כ"ב, ויום שאין בו מוסף, כשגומר תפילת שחרית אומר קדיש, ומוציא ספר תורה וקוראים בו ומחזירו, ואומר קדיש, ואחר כך אומר תהילה לדוד, וסדר הקדושה, כדרך שאומרים בכל יום, ואומר קדיש וכל העם נפטרים. הלכה כף ג' אין קוראים בחומשים בבתי כנסיות משום כבוד הציבור, אבל בחומשים שלנו נתפסים בדפוס ואינם נגללים כגיליון, אפילו מצד הדין אין קוראים בהם בבית הכנסת בברכה. ואין גוללים ספר תורה בציבור מפני תורח הציבור, שלא יטריח עליהם מאותם עומדים עד שיגלול ספר תורה. לפיכך אם יצטרכו לקרות שני עניינים, כגון בשבת ראש חודש, ולפעמים יצטרכו לקרוא גם שלושה עניינים, כגון ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, שמוציאים בו שלושה ספרי תורה, מוציאים שני ספרי תורה, ולא יקרא איש אחד עניין אחד בשתי תורות, שם יאמרו ספר ראשון פגום היה, ולפיכך קורא בשני. הלכה כף ד' כל הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ, מנהגם היה שמגביע הספר, היה גם הגולל, והיה מעמידו בעמודיו התחתונים על ברכיו, ואיש אחר היה אוחז בראשו בעצי חיים העליונים, וזה שהגביע היה גולל את הספר וקושרו בחגורה. ולפיכך כשהוא קושר את הספר בחגורתו, צריך להתחיל בקשירתו מבחוץ, שהוא הצד שמאחורי הכתב, כי אם התחיל הקשירה מבפנים כלפי חוץ, הרי הוא כדוחה את הספר מפניו ממנו והלאה. וכשהוא מעדכו, מעדכו מבפנים, הוא צד הכתוב, כדי שבקריאה הבאה, כשיפתחו את הספר, לא יצטרכו להופכו על הכתב, להתיר את הקשר, כי אין זה דרך כבוד. וצריך להעמידו על התפר, מקום תפירת, יריעות, הספר, שאפילו מיקרה שם, אפשר לחזור ולתופרו מחדש. צריך להעמידו על התפר כדי שלא ייקרה, מקום שמוציאים ספר תורה, אחר שקוראים בו מוליכים אותו לבית אחר, להצניעו, ששם משתמר יותר, אין הציבור רשאי לצאת עד שיצא ספר תורה וילוו אותו, ומחריו עד המקום שמצניעים אותו בו, שנאמר, אחרי השם אלוקיכם, תלכו. וגם כיום שמצניעים את הספר בהיכל שבבית הכנסת, אנו נוהגים שלא לצאת מבית הכנסת, עד שיכניסו את הספר בהיכל. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, ספר אהבה, הלכות תפילה, פרק ה-12. שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, אנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות תפילה, בפרק 13, ובו 25 הלכות. הלכה א', המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימים את התורה בשנה אחת, מתחילים בשבת שאחר חג הסוכות, וקוראים בסדר בראשית. בשנייה אלה תולדות נוח, בשלישית ויאמר השם אל אברהם, וקוראים והולכים על הסדר הזה עד שגומרים את התורה בחג הסוכות. ויש מי שמשלים את התורה בשלוש שנים, ואינו מנהג פשוט. והכוונה לבני ארץ ישראל שנהגו כן בתקופת התלמוד. הלכה ב' עזרתי כן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבספר ויקרא. היא פרשת התוכחה בסדר בחוקותיי, קודם עצרת, קודם חג השבועות, ושבמשנה תורה, קודם ראש השנה. מהטעם הנעל שאז האדם נידון כלשון המשנה, והמנהג הפשוט שיהיו קוראים במדבר סיני, קודם עצרת. היא הפרשה שאחרי בחוקותיי כדי להפסיק בה בין הכללות שבסדר בחוקותיי לעצרת. והתחנן אחר תשעה באב, אתם ניצבים, קודם ראש השנה, כדי להפסיק בה בין הכללות שבפרשת תבוא לראש השנה. צב את אהרון קודם הפסח בשנה פשוטה, שאין בה אלא 12 חודש, ובשנה מעוברת קוראים זאת תהיה תורת המצורע קודם הפסח. וסימן לקריאות אלו, פקוד ופסח, מנה ועצור, צום וצלה. קום ותקע, וזה פירושו, קרא פרשת צו, ואחר כך תעשה פסח. קרא פרשת במדבר, המדברת במניין ישראל ופקודיהם, ואחר כך תחוק חג העצרת. צום תענית תשעה באב, ואחר כך קרא פרשת ואתחנן, שהיא תרגום צלה, שפירושה בקשה ותחנונים. קרא פרשת ניצבים, ואחר כך תקע בראש השנה. לפיכך, יש שבתות שקוראים שחרית שני סדרים, כגון אישה כי תזריעה, וזאת תהיה תורת המצורה, ששתיהן מדברות בעניין אחד בתורת התמאים וסדר תאורתם, אם בחוקותיי, אם בהר סיני, וכיוצא בהן, כגון סדר חוקת ובלק, רומתות ומסעה, כדי שישלימו בשנה ויקראו אותם לסדרים בעונתם. הלכה ג' מקום שמפסיקים בשבת בשחרית, שם קוראים במנחה, ובשני ובחמישי, לשלושה עולים בלבד, ולשבת הבאה כצד, שבת ראשונה, קוראים בשחרית בסדר בראשית, במנחה קוראים אלה תולדות נוח 10 פסוקים או יותר, וכן בשני ובחמישי, וכן לשבת הבאה בשחרית, מתחילים לאלה תולדות נוח וקורא עד סוף הסדר, ועל דרך זו קוראים כל השנה, ומפטירים בכל שבת ושבת בנביא מעין שקרה בתורה. כגון בסדר בראשית, הוא מפטיר כה אמר השם, בורא השמיים ונוטעם, רוקה ארץ וצאצאיה, המתאים למעשה בראשית, וכן בסדר נוח הוא מפטיר על שם הפסוק בקימי נוח זאת לי, וכן כולן. הלכה ד' ובראשי חודשים הראשון קורא שלושה פסוקים מפרשת צו, והשני חוזר וקורא פסוק שלישי שקרא הראשון, ושני פסוקים שאחריו, כדי שישייר בפרשה שלושה פסוקים, שהם משיירים בפרשה פחות משלושה פסוקים. והשלישי קורא שלושה פסוקים ששייר השני עם וביום השבת, והרביעי קורא ובראשי חודשכם, ואם חל ראש חודש להיות בשבת, מוציאים שני ספרים בשחרית, באחד קוראים בו סדר אותה שבת, ובשני קורא בו המשלים ובראשי חודשכם, העולה השביעי המשלים את מניין הקוראים. והמפטיר קורא עניין ראש חודש, ומפטירים והיה מדי חודש בחודשו, וראש חודש אב שחל להיות בשבת, מפטירים חודשכם ומועדכם, שנאה נפשי. ואנו לא נהגים כן אלא מפטירים, השמיים כסאי. וראש חודש שחל להיות באחד בשבת, מפטירים בשבת שלפניו, ויאמר לו יונתן, מחר חודש. הלכה אי, כל העולה לקרות בתורה, פותח בדבר טוב, מסיים בדבר טוב. אבל פרשת האזינו קורא הראשון עד זכור ימות עולם, והשני מתחיל מזכור ימות עולם עד ירכיבהו, והשלישי מירכיבהו עד וירא השם וינעץ, והרביעי מן וירא השם וינעץ עד לו חכמו, והחמישי מן לו חכמו עד כי אשא אל שמיים ידי, והשישי מן כי אשא אל שמיים ידי עד סוף השירה. ולמה פוסקים בה בעניינות אלו שתחילתם וסופם דברים קשים? מפני שאין תוכחה, כדי שיחזרו העם בתשובה. הלכה וב, שמונה פסוקים שבסוף התורה, המתחילים בפסוק וימות שם משה עבד השם, מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה. אף על פי שהכל תורה היא, ומשה מפי הגבורה אמרם. הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמה, הועילו משמעם שמחר מיתת משה, הרי נשתנו, ולפיכך מותר ליחיד לקרות אותם. הלכה זין, כללות שבתורת כהנים, אין מפסיקים בהם אלא אחד קורא אותן, מתחיל בפסוק שלפניהם, ומסיים בפסוק שלאחריהם, וכללות שבמשנה תורה, אם רצה לפסוק בהן, פוסק, וכבר נהגו העם שלא לפסוק בהן, אלא אחד קורא אותן. הלכה ח', מפסיקים למועדות וליום הכיפורים, וקוראים בעניין המועד לא בסדר שבת, ומשה תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בכל מועד עניינו, ושואלים ודורשים בעניינו של יום בכל מועד ומועד. מן הפסוק הנזכר מלמד שהיה משה מדבר עמהם הלכות כל מועד בזמנו, להודיעם חוקי האלוקים ותורותיו. ומה הם קוראים? בפסח בפרשת מועדות שבתורת כהנים. וכבר נהגו העם לקרות ביום ראשון משחו וקחו לכם, ומפטירים בפסח גלגל, וביום טוב שני שור או חסב. בגולה ידובר כאן שיש שם שני ימים טובים, ובארץ אנו קוראים ככל הסדר הזה, אלא שאין אצלנו קריאת יום השמיני כלל, שהרי הוא חול. ומפטירים בפסח יושיהו, בשלישי קדש לי כל בכור, ברביעי עם כסף תלווה, בחמישי פסול לך, בשישי ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ביום טוב אחרון ויהי בשלח עד סוף השירה, לפי שבשביעי של פסח אמרו אבותינו שירה על הים בצאתם ממצרים, עד כי אני השם רופאיך, ומפטירין וידבר דוד, שגם הוא שירה, ומדובר במיית מצרים, ובשמיני כל הבכור, ומפטירין עוד היום. המדבר במפלת סנחריב שהייתה בליל פסח ועל גאולתנו העתידה. הלכה ת' בעצרת קוראים בשבעה שבועות, ומנהג פשוט שקוראים ביום טוב הראשון בחודש השלישי, לפי שביום הזה שהוא שישה בסיוון ניתנה תורה לישראל, ופרשה זו מדברת במתן תורה. ומפטירין במרכבה האמורה בחזקאל, על שם שירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני בהוד מרכבתו. ובשני, בגולה שעושים שני ימים טובים, קוראים בפרשת מועדות, כל הבכור ומפטירין בחבקוק, המדבר במתן תורה שכתוב בו אלוקה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן, ורבותינו דרשו בעניין מתן תורה. הלכה יהוד, בראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש, ומנהג פשוט שקוראים ביום ראשון והשם פקד את שרה, ומפטירין ואיש אחד מן הרמתיים, כי בראש השנה נפקדו שרה וחנה. ובשני קוראים ואלוקים ניסה את אברהם, כדי להזכיר עניין עקדת יצחק, ומפטירין אבן יקיר לי אפרים. שנאמר בו זכור אזכרנו עוד רחם הרחמנו, וחובת היום להזכיר בו זיכרונות של טובה. הלכה י"א, ביום הכיפורים בשחרית קוראים אחרי מות, המדבר בעבודת יום הכיפורים, ומפטירין כי כה אמר רם וניסה, המדבר בעניין התשובה והתענית. במנחה קוראים בעריות שבאחרי מות, כדי שיזכור ויקלם כל מי שנכשל באחת מהן ויחזור בתשובה, והשלישי קורא בתורה ומפטיר ביונה, כל ספר יונה, ומדובר בו בעניין תשובת אנשי נינווה, ושקיבל הקדוש ברוך הוא תשובתם. הלכה י"ב, פסוקות בשני ימים טובים הראשונים קוראים בפרשת המועדות, שישור או כבש או עז וגומר, ומפטירים ביום ראשון, הנה יום בא להשם, ומדבר בו על חג הסוכות. וביום שני ויקהלו אל המלך שלמה, לפי שאותה אספה הייתה בחג הסוכות. וביום טוב אחרון, וחג שמיני עצרת, קוראים כל הבכור, ומפטירין ויהי כחלות שלמה, ונאמר שם ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך. ולמחר קוראים וזאת הברכה, לפי שהוא סוף כל המועדות, חותמים בו בברכת משה רבנו, שברך את ישראל. ומפטירין ויעמוד שלמה, המדבר בתפילת שלמה, ביום שמיני עצרת לשלום העם וקיומו, ויש מי שמפטירין ויהי אחרי מות משה, ובשאר ימות החג קוראים בקורבנות אחד. הלכה י"ג, כיצד? בכל יום ויום מחולו של מועד קורא שתי פרשיות. בחוץ לארץ מדובר שהיו מסופקים בקביעות היום המדויק של ראש חודש. ביום השלישי שהוא חולו של מועד, קורא הכהן, וביום השני, כי שמה שני הוא, ולוי קורא וביום השלישי, כי שמה שלישי לחג הוא, וישראל קורא ביום השלישי, והרביעי חוזר וקורא ביום השני וביום השלישי, וכן ביום הרביעי שהוא שני של חולו של מועד, קורין וביום השלישי וביום הרביעי, ועל דרך זו בכל יום ויום. הלכה י"ד, בכל יום ויום ימים טובים וכן ביום הכיפורים ובשבעת ימי הפסח מוצאים שני ספרים בשחרית. הראשון קורא בו אלו העניינות שאמרנו, והשני קורא בו קורבן אותו היום האמור בחומש הפיקודים, וחומש במדבר המתחיל במניין בני ישראל ופקודיהם, והקורא עניין הקורבן ומפטיר בנביא. הלכת הדבב, ובכל יום שמוצאים שני ספרים או שלושה, אם הוציאו זה אחר זה, כלומר שלא כמנהגנו היום שאנו מוצאים את כולם בבת אחת, כשמחזיר את הראשון אומר קדיש, שבו כראו וגמרו סדר היום וחשוב הוא לומר עליו קדיש, ומוציא השני, וכשמחזיר את האחרון אומר קדיש, כי אחרי גמר הקריאה באופן סופי ראוי לומר קדיש. ואמרנו שהמנהג הפשוט לומר קדיש אחר שקורא המשלים לעולם, ואחר כך מפטירין בנביא. אפילו ביום שאין מוציאים אלא ספר אחד, שעדיין עתיד המפטיר לקרוא באותו ספר. כל שכן כשמוצאים שני ספרים, נפרדים וגמרו לקרוא בספר הראשון, ואין המפטיר עתיד לקרוא בו, שצריך לומר עליו קדיש, אפילו כשיוציאו שני הספרים כאחד. כך כותב הכסף משנה. ואנו נוהגים לומר קדיש לפני קריאת המפטיר, בין כשקוראים בספר אחד, בין כשקוראים בשלושה ספרים, ואין אנו אומרים אלא קדיש אחד בלבד. כך דעתו של הרמ"א. הלכת ט"ז, שבת שחלה להיות בחולו של מועד, בין בפסח, בין בסוכות, קוראים באותה שבת, ראה אתה אומר אליי, מפטירים בפסח העצמות היבשות, ואם חלה בתוך החג, חג הסוכות, מפטירין ביום בו גוג. וכתב הטור, שמר רב היגאון, שמעתי מפי חכמים, כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן, וניצחון גוג ומגוג בתשרה. לפיכך אנו מפטירים כסדר הזה. הלכה י"ז, בחנוכה ביום ראשון קוראים מברכת כהנים, עד סוף קורבן המקריב ביום הראשון, וביום שני קוראים קורבן נשיא, שהקריב בשני, כהן קורא עד פר אחד בן בקר, לוי עד ביום השלישי, וישראל חוזר וקורא ביום השני, ועל דרך זו בכל יום. וכן עד יום השמיני, ביום שמיני קוראים עד סוף הקורבנות, עד סוף הסדר, כהן ולוי קוראים בקורבן היום, וישראל קורא מביום התשיעי, עד כן עשה את המנורה. מפטירים בשבת של חנוכה בנרות זכריה, על שם הכתוב שם ראיתי והנה מנורת זהב, אם היו שתי שבתות בחנוכה, כגון שחל יום א' של חנוכה בשבת, מפטירים בשבת ראשונה בנרות זכריה, ובשנייה בנרות שלמה. והקורא בעניין חנוכה הוא שמפטיר בנביא. בפורים קוראים בשחרית ויבוא עמלק, כי המן מזרעו של עמלק הוא. הלכה י"ח, בתשעה באב קוראים בשחרית כי תוליד בנים, המדובר שם בפורעניות, אם יכעיסו את השם. ומפטירין אסוף אסיפם נאום השם, המדובר שם בחורבן ציון, ככתוב כי כל נאי נשמע מציון איך שודדנו. ובמנחה קוראים ויחל משה כשאר ימי התעניות, ובשאר התעניות שאנו מתענין על מה שרע לאבותינו, כגון י"ז בתמוז ותענית צום גדליה. קוראים בשחרית ומנחה, הראשון קורא ויחל משה ארבעה פסוקים, וקורא השני והשלישי מפסול לך עד אשר אני עושה עמך, ובתעניות שגוזרים אותן הציבור מפני הצרות, כגון בצורת ודבר וכיוצא בהן, קוראים ברכות וקללות, כדי שישוב העם ויקנה לבבם כשישמעו אותן. להודיע שעל עסקי חטא באה פורענות לעולם, ויחזרו בתשובה, וינצלו מצרה שהם מתענים עליה. הלכה י"ט, נהגו העם להיות מפטירים קודם תשעה באב בשלוש שבתות בדברי תוכחות. שבת ראשונה מפטירים בדברי ירמיהו, שנייה חזון ישעיהו, שלישית איכה הייתה לזונה, וכן שבת שאחר תשעה באב מפטירים נחמו, נחמו עמי, ומנהג פשוט בעירנו להיות מפטירים בנחמות ישעיהו, מאחר תשעה באב עד ראש השנה, ושבת שבין ראש השנה ויום הכיפורים, מפטירים שובה ישראל. זה סדר הפטרות לפי מנהגנו, על פי הפסיקתא דרב כהנא, שלוש של פורענות, שבע של נחמה, ושתיים של תשובה. הלכה כף, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים, היא פרשת כתיסה, הנאמר בה, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל. ומפטירים ביהוידע הכהן, וכתוב בה כל כסף הקודשים, אשר יובא בית השם כסף עובר. וכן נמחל ראש חודש אדר להיות בתוך השבת, באמצע השבוע, ואפילו בערב שבת מקדימין וקוראים בשבת שלפניו, בפרשת שקלים, להודיע שיביאו שקלים במשך חודש אדר, כדי שיקריבו במקדש את הקורבנות באחד בניסן מהכסף החדש. בשנייה קוראים זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק, כדי לסמוך מחיית המלאק למחיית המן שהוא מזרעו. ומפתירים פקדתי את אשר עשה המלאק. איזו היא שבת שנייה? כל שחל פורים להיות בתוכה, ואפילו בערב שבת, בשלישית קורין פרה אדומה, שהיא מתארת את התמיעים, ומזהירים בקריאתה את ישראל לטהר עצמם, כדי שיעשו קורבן הפסח בטהרה, ומפתירין וזרקתי עליכם, שמדבר בטהרת התמיעים, ואיזו היא שבת שלישית, הסמוכה לרביעית, שקוראים בה פרשת החודש. ברביעית קורין החודש הזה, שמדברת בקורבן פסח, ומפתירין בראשון באחד לחודש, ואיזו היא רביעית, כל שחל ראש חודש ניסן, להיות בתוכה ואפילו בערב שבת. הלכה כ"א, נמצאת אומר שפעמים תהיה הפסקה בין שבת ראשונה או שנייה, בין שבת ראשונה ושנייה, או בין שנייה ושלישית, ופעמים יהיו שתי הפסקות, בין ראשונה לשנייה ובין שנייה ושלישית, אבל בין שלישית לרביעית אין מפסיקים. והטעם מובא בירושלמי, מן הדין היה שהיו צריכים להקדים את פרשת החודש לפרשת פרה, שבאחד בניסן הוקם המשכן, ובשני נשרפה הפרה, שהרי לא היו יכולים לשרוף פרה אדומה לתאר באפר את התמיעים עד שהוקם המשכן. נמצא פרה מאוחרת לראש חודש ניסן. אם כן, למה הקדימו את פרה? למה פרה קודמת? שהיא תארתם של ישראל. ולפיכך אין מפסיקים בין פרה לחודש, כדי שלא להקדימה את פרשת פרה כל כך, אחרי שהייתה ראויה להיות מאוחרת. הלכה כ"ב, כל פרשה מארבע פרשיות האלו, אחד קורא אותה בספר שני, אחר שקוראים סדר אותה שבת, בספר שהוציאו ראשון, חל ראש חודש אדר להיות בשבת, והיה סדר אותה שבת בוועתה תצווה, קוראים שישה מוועתה תצווה עד ועשית כיור נחושת, והשביעי חוזר וקורא מכי תישא עד ועשית כיור, ואם היה סדר אותה שבת כי תישא עצמו, קוראים שישה מכי תישא עד ויקהל, והשביעי חוזר וקורא בספר שני, מכי תישא עד ועשית כיור נחושת. הלכה כ"ג, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, מוציאים שלושה ספרים, הראשון קורא בו סדר היום, והשני קורא בו עניין ראש חודש, והשלישי קורא בו כי תישא, וכן ראש חודש ניסן שחל להיות בשבת, מוציאים שלושה ספרים. קוראים סדר היום בראשון, ועניין ראש חודש בשני, והחודש הזה בשלישי. הלכה כ"ד, ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, מוציאים שלושה ספרים. הראשון קורא בו סדר היום, והשני קורא בו עניין ראש חודש, והשלישי קורא בו עניין חנוכה, חל להיות באמצע השבת, שלושה קוראים בעניין ראש חודש, והרביעי קורא בעניין חנוכה. ראש חודש תדיר מחנוכה, לפיכך קוראים בעניין ראש חודש תחילה, כי כלל הוא תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הלכה כ"ה, אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה בכל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע סדר של אותה שבת, שניים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו, וזמן הקריאה מתחיל מתחילת השבוע מיום הראשון. ופסוק שאין בו תרגום, כגון ראובן שמעון, או את דיבון ואת עטרות, קוראו שלוש פעמים עד שישלים פרשיותיו עם הציבור. וזה מאמר חוזר לתחילת ההלכה, באופן שבשמיני עצרת ישלים פרשיות כל התורה יחד עם קריאת הציבור בבית הכנסת, וכתב הטור סימן רש פ"א, שאם לומד הפרשה עם פירוש רש"י, הרי זה חשוב כמו תרגום, שאין כוונת התרגום אלא שיבין העניין, אלא שדעת רב אמרם גאון מובאת בהגאות מימוניות, שתרגום יש בו חשיבות יתרה, שניתן בסיני, וירא שמיים יוצא ידי שניהם, וקורא תרגום ופירוש רש"י, והטעם ששניים מקרא ואחד תרגום, כנגד התורה שניתנה בסיני ונשנתה באוהל מועד, ונשתלשה בערבות מואב על ידי משה לישראל. ולדעת הגות מימוניות, שני מקרא כנגד העולה לתורה הקורא בעזרת השליח ציבור, ואחד תרגום כנגד המתרגם בבית הכנסת את הקריאה לארמית. עד כאן עם השיעור היומי ברמב״ם, ספר אהבה, הלכות תפילה, פרק י"ג, ובזה סיימנו את הלכות תפילה לרמב״ם, ועל ידי תפילותם של ישראל שמתפללים לגאולה ולבית המקדש, נזכה לגאולה האמיתית והשלמה, דהרבי משיח צדקנו, שיבוא ויגלנו ויסמכנו, תקף ומיד, ממש ממש. אחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.